וזה בנוי על מה שכתוב בגמרא, שההספד הוא יקרא דשחווה. זאת אומרת, זה הכבוד של הנפטר עצמו. רק שהגמרא אומרת שיקרא דשחווה זה לאו דווקא הכבוד האישי שלו, אלא הרצון שלו. כך אומרת הגמרא בסנהדרין, שדנה בשאלה האם אספדה הוא יקרא דשחווה או דחיה. אומרת הגמרא, כתוב ויבוא אברהם אספוד עשרה ולבכותה. ואז אומרת הגמרא, שרה גופה ניחה לה, ושרה עצמה נוח, שאברהם התכבד. זאת אומרת, יקרא דשחווה ופירושו הרצון של הנפטרים עצמם. ואנחנו במשך השנה, כל המשפחה, ניסינו למלא את החובה להספיד, מתוך רצון לראות מה היה רצונו של מור אבא, זכרונה לברכה, הרי לכפרת משכבו. והבנו שהדבר הכי חשוב שהיה לו, הרבה דברים, אבל זה להפיץ תורה, וללמד תורה, ולגדל את עם ישראל, ולרומם את עם ישראל, ולזכות אותם, ולהעלות אותם, כי הוא ידע שהקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל, ולהרים שכינתה מאפרה, ולרומם את בית אלוקנו, וחשבנו בליבנו שיש לו מחת גדולה בכך שיקחו את מעשיו, את דרכיו, את סיפוריו, ממש כמו הספד, שזה מחזק אנשים ומרומם אותם, וכל המשפחה התאמצה בעניין הזה, גם בספרים, גם בשיעורים שבכל מקום ניתנו כדי שהדבר הזה יעשה. עד כמה חובת ההספד? יש גמרא שאומרת ביטוי מרהיל. גמרא אומרת שכנתינתה, כך נתילתה. גמרא אומרת מסכת כתובות, מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת וחצת קלה. אמרו עליו, על רבי יהודה בר אילאי, שהיה מבטל תורה להוצאת המת וחצת קלה. והגמרא אומרת, תלוי אם יש כל צורכו או אין כל צורכו, כמה כל צורכו. אז הגמרא אומרת כל מיני אפשרויות, ובסוף אומרת הגמרא, למי שלומד תורה, קרא ותנה, לומד תורה, ושונה נטילתה כנתינתה. מה נתינתה ב-60 ריבו? 60 ריבו מעם ישראל קיבלו תורה, כך נטילתה, כאשר אדם חוזר לבית עולמו ב-60 ריבו. 60 ריבו אנשים צריכים לשמוע את ההספד, את הוצאת המת, את הצער, את העוגמת נפש, וממילא גם את הרצון להמשיך את הדרך, כמו מתן תורה, כנטילתה כנטילתה. אומרת הגמרא, ואני אומר למען דקרא ותנא, אבל למען דמתנא, מי שמלמד לאחרים, לית לשיעורה. מתוך זה יצאה הלכה שמופיעה בשולחן ערוך בסוף סימן של ממדלת. היא כתובה בגמרא ומוסברת בבית יוסף, כתוב, חכם שמת, בית מדרשו בטל, שסופדים אותו כל שבעה. אבל שאר מדרשות עוסקים בתורה. אפילו בשעת הספד. אבל אם זה אב בדין שמת, כל מדרשות שבעיר בטלים. והרגילים להתפלל בכסף שני מקומם. ואם נשים את כל בתי מדרשות, בכל מקום שמספידים אותו, בטלים. למה בטלים? למה סוגרים את בית המדרש? ביטול תורה. למה מבטלים? אומר רבי יוסף בשם הרמב"ן, כדי שלא יתעצלו מהספדו. אם בית המדרש יהיה פתוח, יגידו אנשים, לא חבל על הזמן ביטול תורה, ילך ללמוד תורה. ילך ללמוד תורה, ולא יבוא להספד. לכן, אם נשים את, ועושים באיזשהו מקום בארץ הספד, באותו מקום, באותו יום, סוגרים את כל הישיבות. באותו אזור, באותו מקום. אם אב בדין שמת, כל בתי מדרשות שבעירו בטלים. למה? שכשעושים הספד, אל תגיד, אולי אני אשב ללמד תורה. כי הגמרא אומרת במסכת מגילה, שכבוד תורה, יותר חשוב מלימוד תורה. מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה, אבל שיש כבוד תורה, מבטלים מקרא מגילה מפני כבוד תורה. יש בהספד, יש בכבוד תורה, משהו שהוא למעלה מלימוד תורה. וכמו שראינו מקודם, חכמנו הסבירו את זה במשהו כמו מעמד הר סיני, אבל בכיוון ההפוך. ואם אנחנו חושבים, וכמו שבתחילת השנה דיברנו, שכל הספד מטרתו לקחת את הדברים, כמו שאחי הרב יוסף אמר בשם השלב בהזכרת השלושים, לקחת את הדברים של הרב, להמשיך אותו הלאה ולהמשיך. אז אם כן, זה גם כן בחינה מסוימת של מתן תורה. לקחת את התורה של הרב, לקבל אותה ולהמשיך אותה הלאה. מכיוון שהגמרא הזכירה בנושא הזה מתן תורה, תחפו לי להזכיר את דברים של הרב עצמו היה אומר, והיה אומר את זה, שמעתי אותם ממנו כמה פעמים. הוא היה אומר את זה על קבר רחל, על קבר, על מערת המכפלה. מביא בשם הגר"א בקול אליהו, שאברהם אבינו שילם לעפרון 400 שקל כסף עובר לסוחר. אז הסביר הגר"א, למה 400 שקל כסף? הוא עושה חשבון מדויק, אני מניח שאתם זוכרים שהרב היה אומר את זה, כי הפסוק אומר שהמקדיש שטח אדמה בגודל של בית קור, פודה את שדהו ב-50 שקל כסף. זה פסוק מפורש בויקרא. כמה זה בית קור? זה מקום שראוי לזרוע בו 30 שאים. כל שעתיים, זה 100 על 50 כחצר המשכן. בקיצור, בית קור זה 75 אלף אמות מרובעות. זה 50 שקל כסף. 400 שקל כסף זה פי 8. עשה הרב חישוב, הגרם, זה חישוב הרב הביא אותו, שב-400 שקל כסף אתה קונה 600 אלף אמות מרובעות. הלך אברהם והשקיע מדויק כסף, של 600 אלף, של 400 אלף שקל, כדי שיהיו, יש שם מקום ל-60 ריבו. תגיד, שמה עליו קמינה? שרה נפטרה, הולכת לבית עולמה, בשביל אתה צריך 60 ריבו? אין לו 60 ריבו. למה אתה קונה מקום ל-60 ריבו? והחשבון מדויק. אברהם כתוב שקיים את כל התורה כולה, אז הוא יודע את חשבון התורה. אלא, אומר אברהם, גם אם אין 60 ריבו עכשיו, אולי 60 ריבו נשמות, אפשר לתרץ, אולי יבוא 60 ריבו בעתיד. עם ישראל שהוא 60 ריבו, יהיה תמיד צריך להיות מקושר לשרה עמנו, להמשיך את דרכה, את גבורתה, את מידותיה, את עוצמתה. הולך אברהם וקונה 60 ריבו, ריבו אמות מרובעות ל-60 ריבו עם ישראל. וזה בנו על הפסוק שאומר, כנתינתה כנתינתה. ובאמת, במתן תורה, יש דבר שהוא, אנחנו נקרא שבת פרפקט קדושים. יש במתן תורה דבר מאוד חשוב, מאוד מעניין. אנחנו תמיד אומרים ששיר השירים נכתב על מתן תורה. כך רש"י מביא בתחילת שיר השירים. על מה נאמר שכן אם נשיקות פיו כתובים לדרך המיין? על מתן תורה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם פנים אל פנים, אל כל קהלכם. וכל שיר השירים מדבר על כך שהקדוש ברוך הוא אהב אותנו אהבת עולם במתן תורה. ומתוך אותה אהבת עולם חוקים משפטים אותנו למטה. ואותה אהבת עולם של הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר נהייתה מתן תורה. וכל שיר השירים זה הדמעות והצער והכיסופים לכך שהתורה תחזור, ואותה אהבת השם שהייתה לנו תחזור. אהבת עולם תביא להם, וברית אבות לבנים תזכור. כך מסביר רש"י את שיר השירים. שיר השירים כולו, ההשתוקקות למעמד הר סיני המחודש. וכתוב שאומר שם רש"י, מובטחים מאיתו, מובטחים מהקדוש ברוך הוא שהוא עוד עתיד לחזור ולהתגלות עלינו כמו שהתגלה במעמד הר סיני. ואותה אהבת עולם שהייתה להם תחזור, ואותה השפעת התורה שהייתה במעמד הר סיני תחזור, ועל זה נאמר, ישכן עם ישיקות פיו, כתובים דודי חמיין, וזה מה שעל זה נאמר, כי מציון את התורה ודבר השם ירושלים. על כל זה נאמר שיר השירים. על שיר השירים כתוב, הגמרא מפורסמת, הדברים של אומר רבי עקיבא, אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שנאמר שכל השירים קודש, כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. והרבה קולמוסים השתברו על הממרה הזאת של רבי עקיבא, למה הוא אמר אותה ומה המשמעות שלה. והמשמעות הכי גדולה שלה, להבין, אם שיר השירים נאמר על מתן תורה, אם שיר השירים נאמר על נתנת הלוחות לעם ישראל, אז זה מובן. מכיוון שהלוחות נמצאים בקודש הקודשים. יש במקדש קודש, יש חצר, יש עזרות, יש הר הבית. קודש הקודשים זה מקום שבו נמצאו את הלוחות. מכיוון שמתן תורה זה הזמן שבו ניתנו לוחות לישראל, וכל שיר השירים נכתב על ההשתוקקות הגדולה שלנו למתן תורה, ממילא שיר השירים קודש קודשים. שיר השירים עוסק בחיבור שלנו לקודש הקודשים. שיר השירים בונה בתוכנו את המקום של קודש הקודשים. של תורה מתוך אהבת עולם. אני מזכיר את זה מכיוון שיש זוהר שאומר, מתי ניתן שיר השירים לישראל? איך כתוב? אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. מתי ניתן שיר השירים? יש רבי יוסי שאומר בזוהר, בפרשת תרומה, שביום שבו שלמה המלך חנך לבית המקדש, באותו יום, ניתן שיר השירים. וזה מובן. כי באותו יום שבו נחנך בית המקדש, באותו יום מכניסים את ארון הברית אל מקומו, באותו יום שהם חונכים בבית המקדש שורה השכינה, כמו מעמד הר סיני, כי הם מציון יצא תורה, יורד השם בענן, באותו יום שאתה נחנך קודש הקודשים, ובאותו יום נכתב שיר השירים, שזה השיר של מבטא את כל הכיסופים שהיו עד אותו רגע, מה שאמר דוד המלך, אם אתן שנת לעיניי להפפאי תנומה, עד אמצא מקום להשם משכנות לאביר יעקב, וגם כל הכיסופים שיהיו אחר כך, בזמן הגלות, לאותו מקום. קידושים, קודשים, קודש קודשים, בעיני רבים מאיתנו נחשב כמו דבר מרוחק. זה מקום שאי אפשר להגיע אליו, יש מחיצות, רחוק, קודש קודשים. מה יותר רחוק בקודש קודשים? לפני ולפנים. ובינינו המושג קדושה הוא בדרך כלל נתפס כמו ריחוק. כן? הקדש זה מקום דבר שאתם מתרחקים ממנו. אבל מי שקורא את הפסוק של השבוע הקדושים ובמיוחד מי שיעיין ויסתכל מה שכותב הרמח"ל בשער הקדושה, מסילת ישרים, יראה שהמושג קדושה הוא חיבור ודיבוק. בשער הקדושה אומר הרמח"ל שקדושה זו דבקות בהשם אולי 15 פעם. זו המילה הכי משמעותית בשער הקדושה, תסתכלו שם. קדושה זה חיבור. מה קורה בקודש הקודשים? חיבור שמיים וארץ. מה קורה בחתונה? קידושין, חיבור. קדושה זה חיבור. אלא שהחיבור הזה צריך לעשות מתוך זכות אילאית. וכשאתה אומר קודש הקודשים, אתה אומר החיבור הכי חזק שיש. כשאומרים מתן תורה, מה זה מתן תורה? זה הכי חיבור שיכול להיות. זה קודש קודשים. זה הקדוש ברוך הוא יורד על עם ישראל ומתחבר איתנו. אין דבר יותר משמעותי מזה. כשנבנה בית מקדש, שירת השם שורה בתוכנו. זה מתן תורה. מתן תורה זה אהבת עולם. מתן תורה זה קודש הקודשים. מתן תורה זה שיר השירים. מתן תורה זה חיבור. זה אתם הדבקים בהשם הולכיכם חיים כולכם היום. אני מזכיר את כל הדברים האלה, כי כשאנחנו רוצים להספיד את אבא, עליו השלום, רני כפרת משכבו, ומנסים לומר את הדברים שלו, את האישיות שלו, אז אפשר לספר הרבה סיפורים. בכל הסיפורים אמת. וחוץ מהסיפורים שאתם מכירים, יש עוד אלפים שאנחנו לא מכירים. אנחנו כל הזמן שומעים עוד ועוד 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 ועוד. אבל אנחנו נשים היום אחרי 11 חודש לתמצת את כל הסיפורים לדבר אחד, למהות אחת, אז לא תמיד יכולים, אבל מה שיכולים לומר זה המילים האלה. זה אהבת עולם, זה קודש קודשים, זה תורה, זה תורה מתוך אהבת עולם, מתוך שמחה. מי שהיה רואה את הרב לומד תורה, היה רואה אותו לומד תורה מתוך שמחה, מתוך אהבת השם, מתוך אהבת המצוות. יש תמונה בלוח שנה, בחודש ניסן, כל אחד יכול לראות איך הרב מסתכל באהבה על מצה. באיזה אהבה הרב מסתכל על מצה שיוצאת מהמכונה. יש עוד הרבה על אולב, על אתרוג. באיזה חרדת קודש הרב היה מסתכל על הר הבית. יש סיפור שמספרים שהיה, אני זוכר את הסיפור הזה בחלקו, אבל כשכתב את הספר הרביעי, אז שמע את הסיפור הזה בכל פרטיו, שהיה מאומות בהר הבית, והתחילו הרשעים הארורים לזרוק אבנים על הכותל המערבי, אז המשטרה התחילה להרחיק את האנשים מהכותל, להרחיק אותם. ובאו וסיפרו לרב שכך קורה. מיד קרא לנהג, לבש את הגלימה שלו, נסע לכותל המערבי, וירד במכונית, התחיל לנסוע ללכת לכיוון הר הבית. בא למפקד המשטרה, אמר לו, רב, אתה לא יכול, זורקים אבנים. אמר לו, אני הולך. יזרקו, יזרקו. אני הולך לכל הכותל. אתה לא יכול ללמוד, אני הולך לכותל. רב הראשי מגיע עם הגלימה, הולך לכותל. אפשר לעצור אותו. הוא לא מוכן לעצור. הולך. שוטר, מפקד אומר, המחוז אומר, תעצור. הוא אומר, לא רוצה, אני הולך. אז לא הייתה ברירה. אתה פקודה לשוטרים על ההר. תעצרו את המתפרים. ואז הם מתחילים לעצור את המתפרים. ובאותם מאומות נהרגו שם כמה עשרות. כמה? לא זוכר, כן ירבו. אני זוכר אחר כך, הרב קרא למפקד משמר הגבול שהיה בכוח על ההר, שכולם התקיפו אותו, קרא לו, וברך אותו ברכה מיוחדת. אמר לו, אל תפחד. עשית מה שמוטל עליך. כל כך היה הרב חרד לקודש הקודשים. למקום החשוב הזה. כך היה הרב. אהבת תורה, אהבת מצוות, אהבת ישראל, מתוך כך תורה. מתוך אהבת, ממש כמו הלכת בדרכיו. הרב, מי שזוכר, הרב, כמה היה חשוב לא להאיר פנים. שיר השירים. קודש קודשים. כמה היה מקפיד על קדושה. כמה היה מקפיד על קדושה. כמה היה מקפיד. אני זוכר את הבדיקת חמץ שלו. איזה דקדוק, איזה קדושה, כל דבר. כנתינתה כנתינתה. אדם מישראל שהוא איש תורה, זה בחינת מעמד הר סיני. ככה גמרא אומרת. כנתינתה כנתינתה. זה הבחינה הזאת. ואנחנו היום כולנו אומרים לעצמנו, איך הפסדנו? כמה אנשים באו אליי משך השנה ואמרו לי, במיוחד אחרי שקראו את הספרים, איך הפסדנו? איך לא ידענו? איך לא ראינו? איך אדם כזה היה בינינו ולא שמנו לב? והאמת היא, שלא רק אנשים רחוקים אומרים את זה, גם אנחנו אומרים את זה. אדם כל כך רב שהושיב אותנו על ברכיו, שהכיר כל אחד מאיתנו, שכיבד אותנו, שדיבר איתנו, שיהיה לנו פנים, וכל כך היינו קרובים עליו, ולא הכרנו אותו. וגם היום אחרי 11 חודש, אנחנו בליבנו חושבים שלא הכרנו אותו. וכל מה שאנחנו מכירים ומספרים, בואו לנו שנבוא לפה ב-12 חודש, נכיר אותו יותר. נבוא ביום השנה, עוד יותר. וכאן הלאה. כי זה דרכה של תורה. זהו, מוריי ורבותיי, אני אומר את הדברים האלה. כי הם תמצית של דברים. אנחנו מנסים לומר לכבוד האבא, עליו השלום. מנסים לומר דברים שאנחנו מקווים שיהיו נשמתו, שיהיו היקרה שלו, שיהיו הרצון שלו, שיהיו הדברים שהוא ישמח בהם. ואין דבר שיותר יכול לשמח אותו מאשר לראות אנשים שממשיכים את הדרך באותה הערת פני, באותה תורה, באותה תורה שמחברת. באותה קדושה שכולה חיבור. באותה קדושה שכולה דבקות. מחיית קידושים. מחיית קודש קודשים. ולוואי ונזכה לאותה מדרגה שכותב עליה הרמח"ל במשפט ישרים. נקרא לכם משפט אחד מהדברים שלו. הקדוש הוא הדבק תמיד באלוקיו. וכך הוא כותב, כל הקדושה, הדבקות בקדוש ברוך הוא. ולוואי נזכה למדרגה הזאת, אמן ואמן.